לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון י' ז' באדר ב' תשע"ט. נשוחח ביומן עם השרה אילת שקד על הקמפיין נגדה. מסרונים שהופצו עם כל מיני דברים, היא טוענת שמדובר בשקרים. כן, כן, מערכת הבחירות מגיעה לישורת האחרונה ו... הכל מוסר, הכפפות מוסרות וכולם יוצאים להתקפה, ודווקא בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת מאיחוד מפלגות הימין, אומר אנחנו נתרכז בחיובי, לא ניגרר לדברים. אז שניהם יהיו ביומנינו. מזכ"ל הקיבוץ הדתי, עמיתי פורט, שם עוד לא החליטו במי הם תומכים, הרוב ימנים, אבל יש שם תמיד גם עבודה. יאיר לפיד, השנה בבחירות גם יצביעו שם לבני גנץ, כחול לבן. ננסה להבין מה קורה שם אצל הקיבוצניקים הדתיים. דניאלה וייס תיפרד מרפי איתן לצד פעילותו הביטחונית, גם מאחורי הקלעים תמך בהתיישבות, וגם על התוכניות שלה לקראת הבחירות. ועוד אמירות מאיימות וקשות, גם זה קורה אצל החרדים. בכנס של יהדות התורה אתמול בבני ברק, אחד הרבנים עושה השוואה בין מדינת ישראל לנאצים בכל הנוגע להפרדה בין גברים לנשים. נשוחח בעניין הזה עם דוקטור אפרים זורוף. אז הנה רבה. וכעת אנחנו משוחחים עם שרת המשפטים ויושבת ראש משותפת לימין החדש. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ובכן, אנחנו מגיעים כעת לישורת האחרונה של מערכת הבחירות, ברקע פסילתו של מיכאל בן-ארי שהשאיר התאמרה. בליכוד אומרים שהמהפכה שחוללת במערכת המשפט לא הספיקה, וזאת הראיה מבחינתם שהבגץ פסל את בן-ארי. מה את אומרת על הטענות הללו?
הליכוד במשך כל שנות שלטונו לא נקף אצבע לעשות שינוי במערכת המשפט. ראש הממשלה בכל הרעיונות שלו של השנים האחרונות מתפאר איך הוא בלם כל יוזמה לשינוי. אני חושבת שאני השרה היחידה מהימין ששינתה, ושינוי של 40 שנה לא עושים בארבע שנים. השופטים שאני מיניתי הם צעירים, ולכן מפאת הסניוריטי רק אחד מהם ישב בהרכב המורחב, דוד מינץ, והוא אכן נתן את הפסיקה השמרנית שאמרה לפסול את כולם על פי החוק. אני מציעה, טוב, מספיק נראה לי.
הצגת בשבוע שעבר את התוכנית למהפכה שיפוטית, תוכנית 100 ימים. השאלה היא, איך תצליחי לעשות את זה בקדנציה הבאה? אולי אותו נתניהו שלא אפשר לך לבצע את המהפכה עד הסוף, גם לא יאפשר לך לעשות את זה בפעם הבאה.
בקדנציה הבאה, אם הקואליציה תאפשר, אפשר יהיה להתקדם גם בשינוי חקיקה. בקואליציה הנוכחית, גם השר כחלון ומפלגת כולנו, לא אפשרו לעשות שום שינוי בחוק יסוד. צריך דרך אגב להגיד שהפסילה של בן-ארי, שום שינוי בחקיקה לא היה משנה, אלא רק מינויי שופטים ועוד מינויי שופטים, ובקדנציה הבאה יש עוד שלושה שאמורים להתחלף. לכן בסופו של דבר מינוי השופטים הם מאוד משמעותיים. אבל שוב אני אומרת, אם בקדנציה הבאה הקואליציה תאפשר שינויי חקיקה, אז אפשר יהיה לעשות אותם. בקדנציה הזאת, כחלון וסיעת כולנו, מנעו בעצם כל שינוי בחוקי היסוד.
מה ישתנה בקדנציה הבאה, גם אם כולנו ייכנסו או לא? זה יהיו אותם אנשים אותה רוח, לא?
לא, זה תלוי מה הם מבנה הקואליציה, וכחלון כבר אמר, את פסקת ההתגברות וחוק יסוד החקיקה הוא יאפשר לעשות.
את יכולה אגב לומר לנו עוד פעם בקצרה ככה מה עיקרי התוכנית שלך שאת מדברת עליהם ככה ממש בקצרה?
כן, יש כמה דברים שניתן לעשות שוב אם הקואליציה תאפשר. דבר אחד זה חוק יסוד החקיקה ופסקת ההתגברות. זה למעשה מסדיר את היחסים בין הרשויות ומאפשר לכנסת להתגבר ברוב של 61 לחוקק מחדש חוק שבגץ פסל לארבע שנים. זה מהלך אחד. מהלך שני, ששר יוכל לקבל ייצוג פרטי אם היועץ המשפטי לממשלה לא מגן עליו. צריך להגיד שהיועץ הזה הלך עם השרים ולמעט שני מקרים בכל הקדנציה. היועץ הגן על עמדות השרים, היו שני מקרים, אחד בחוק ההסדרה, שבאמת במקרה הזה אנחנו לקחנו עורך דין פרטי, והמקרה השני של השר אקוניס, שהוא רק הציג את דעתו, אבל לא קיבל ייצוג. ואני אומרת, לא, זה לא צריך להיות תלוי ברצון הטוב של היועץ. אם היועץ לא מייצג את עמדת הממשלה או את עמדת השרים, אז זכותם של השרים לקחת ייצוג פרטי. דבר נוסף שניתן לעשות, זה לשנות את דרך הבחירה לבית המשפט העליון, של שופטים לבית המשפט העליון. אני הצלחתי בדרך הבחירה הקיימת למנות את מי שאני רציתי ובאמת להביא לשינוי. אבל אבל בשנים קודמות שרים משפטים אחרים לא הצליחו, ובעולם כולו, ברוב העולם המערבי, בחירה של שופטים לבית משפט לחוקה בדרך כלל היא פוליטית, ואין סיבה שלא נעשה את זה גם בישראל.
רציתי לשאול אותך, יריב לוין, בליכוד טוענים שחלק מהדברים בתוכנית הזאת שלך זה הצעות חוק שיריב לוין וזאב אלקין תכננו, ואת בחרת שלא לעשות זאת. האם זה נכון?
מדובר בשקר מוחלט. זה נכון שההצעות האלה, גם יריב לוין דיבר עליהן, לא פעם ולא פעמיים. הם מעולם לא ניסו לקדם אותם, ומעולם קואליציה כלשהי שהם היו חברים בה לא נתנה להם לקדם אותם. הם שניהם בפוליטיקה מ-2009, אם אני לא טועה, ועובדה שלא ראיתי אותם מעבירים את החוקים האלה.
אם יוצא לכם תיק בכיר אחר, לא תיק המשפטים, האם לא תיכנסו לממשלה? זה או משפטים או כלום?
אני לא מנהלת מסע ומתן קואליציוני ברעיונות טלוויזיה או בחוגי בית. השאיפה שלנו זה לקבל, להמשיך לקבל את תיק המשפטים, וכמובן תלוי במספר המנדטים שנקבל. אני באמת חושבת שציבור הימין שראה שסוף סוף כשאנחנו בממשלה, אז גם מצביעים ימין ומקבלים ימין, צריך לתת לנו כוח כדי שנמשיך בעבודה.
אם תהיו לשון המוזניים בבחירות, ובני גנץ ייתן לכם את תיקי המשפטים והביטחון, תצטרפו אליו?
אנחנו לא נשב עם בני גנץ.
נחזור קצת לענייני הפוליטיקה ככה, ביניכם לבין איחוד מפלגות הימין. אתם רואים שיש מתקפות של הבית היהודי עליכם. שמענו שגם שהימין החדש מתכוון להוציא תוכנית שתבליט את בנט על חשבונך, להדגיש אולי את חוסר האמינות שלו על רקע הפרישה. איך אתם רואים את עצמכם עובדים ביחד אחרי הבחירות? דיברתם על ברית פוליטית.
אני מאוד מקווה שהבית היהודי ואיחוד מפלגות הימין לא ידרדרו למחוזות האלה. אתמול שלחו נגדי שני אס-אמסים שקריים לתפוצות מאוד רחבות. אני חושבת
שאתם מצטרפים לליכוד או משהו כזה, נכון?
כן.
גם אני קיבלתי את זה, כן.
כן, שקר מוחלט ועוד אס-אמס שהוא גם שקר. אני חושבת שצריך לשמור גם במערכת בחירות על תואר הבחירות. וכמו שאני אומרת, חשוב מאוד בעיניי שהימין החדש תהיה מפלגה חזקה ומשמעותית, כי יש מעט מאוד פוליטיקאים שיודעים לעמוד לימין נתניהו ולמשוך את הממשלה לכיוון הנכון.
את יכולה לומר, להתייחס לגרסאות השונות, שכן הבטחתם, לא הבטחתם, כשקמתם את הימין החדש, לא לקחת קולות מהציבור הדתי, איך זה, איך הדברים בדיוק מדויקים יותר? את יכולה לומר לנו?
כן, אנחנו אמרנו שאנחנו נקים מפלגה של 50% דתיים ו-50% חילונים, ושאנחנו נביא מנדטים של ימין ודתיים ליברליים שעברו ליש עתיד ושעלולים לעבור לגנץ. מעולם לא אמרנו שאנחנו לא נפנה לציונות הדתית. עצם זה שאנחנו מקימים מפלגה של 50% חילונים, 50% דתיים, בוודאי שאנחנו פונים גם לציונות הדתית. הציונות הדתית מעולם לא הצביעה כולה לבית היהודי. הציונות הדתית היא לא 8 מנדטים, היא הרבה יותר מזה. ואנחנו באמת מצליחים כרגע, הקהל שלנו 50% דתיים, 50% חילונים. אני מקווה שעד הבחירות כמות המנדטים תגדל. ונצליח להגיע, להביא עוד קהלים חדשים.
בינתיים הסקרים מנבים לכם 5 מנדטים, אז איפה בעצם המצביעים האלה? למה הם לא מגיעים אליכם?
כן, מערכת הבחירות הזאת קשה, יש הרבה מאוד מפלגות. פייגלין לוקח לנו מנדטים מהצעירים של הציונות הדתית, וזה דבר דרך אגב שהוא חבל לי מאוד. הוא גם לא רואה את עצמו כחלק מגוש הימין, ולא מתחייב לקיים ממשלת ימין. הוא גם מוכר אשליות שביניהם לבין המציאות אין ולא כלום. בסופו של דבר, צירי הציונות הדתית צריכים להחליט ונותנים את קולם למי שכבר 20 שנה בפוליטיקה ולא הצליח להשיג כלום, או לפוליטיקאים עם קבלות ועשייה.
אז החמישה מנדטים זה החילונים כרגע? אתם מחכים לציונות?
לא, אנחנו לא על חמישה, אנחנו עומדים על שישה, שבעה, והמנדטים מהסקרים שלנו מפולחים חצי-חצי. יש חצי מהמנדטים מהציונות הדתית וחצי חילונים ומסורתיים.
שאיפה הם היו בבחירות הקודמות? בליכוד? בצלפיד? איפה הם היו?
הם היו בליכוד, הם היו בכולנו. אנחנו גם קיבלנו את המנדטים של חלק מהציונות הדתית שהלכה פעם שעברה ליש עתיד, והיום הם אצלנו.
כן.
מהמפלגות האלה.
על רקע הסקרים, את מתחרטת על העזיבה? או אתם מתחרטים על הימין החדש, על ההרפתקה הזאת?
אני מאוד מקווה שאנחנו נקבל מספר יפה של מנדטים, ושגם איחוד מפלגות הימין וגם אנחנו ביחד נגיע למספר דו-ספרתי משמעותי.
יש סיכוי שתתאחדו פעם בחזרה עם איחוד מפלגות הימין? תגיד, אולי בסיטואציה כזאת אולי נכון לחזור מחדש לאחד כוחות?
אני אומר שוב, אנחנו עושים כל מאמץ כרגע לבחירות לקבל מספר משמעותי של מנדטים, ולהיות מפלגה משמעותית בקואליציה הבאה של נתניהו.
עוד שתי שאלות לסיום. סרטון הבוסם, לקחו אותו לכל מיני כיוונים, גם התקיפו שמדובר בהחפצת נשים. מה את אומרת על העניין הזה?
אין פה שום החפצה, זה אנטי-החפצה. אני אישה חזקה, עצמאית, אני עשיתי סרט מאוד ציני ואירוני על השמאל שתוקף אותי חדשות לבקרים על זה שאני פשיסטית. אני חושבת שזה סרטון חזק, סרטון חד, ובאמת השמאל הזדהה כמה כל צעקה, הוא היוות את הסרטון גם בפרשנות שהוא נתן לסרטון בחול, ואני חושבת שהסרטון השיג את מטרתו. בוא נראה מתי פעם הבאה עיתון הארץ יקרא לי פשיסטית.
שמענו שהשבת היית בפתח תקווה, מה השאלה ששאלו אותך הכי הרבה?
וואו, שאלו אותי המון שאלות. כן, הייתי בפתח תקווה, דיברתי בהרבה מאוד פורומים שונים, היה דרך אגב מאוד מעניין, מאוד מלמד. גם סוף סוף אני מכירה את פתח תקווה מהרגליים, לעבור משכונה לשכונה ככה בשבת, אז מכירים טוב את העיר. שאלו אותי הרבה על העבודה במשרד המשפטים, על המהלך הפוליטי, על הממשלה הבאה, על התוכניות שלי במשרד המשפטים לממשלה הבאה.
לא הרגשת ככה שאלות לגבי העזיבה שלכם?
היו גם שאלות לגבי העזיבה.
אז איך התמודדת עם זה באמת? לא הרגשת שאנשים כועסים עלייך או משהו כזה?
לא, אתה מכיר אותי, לי יש, אני עונה בכנות לכל שאלה.
כן.
ואני תיבלת לכל שאלה, התמודדתי עם כל השאלות, והייתה שבת מאוד מאוד מהנה עבורי.
טוב, נודה לך על הדברים, שרת המשפטים ויושבת ראש משותפת של הימין החדש. תודה רבה ובהצלחה.
תודה
הבוקר ברשת ב' התפרסם כי באיחוד מפלגות הימין יש תוכנית מגירה עד הבחירות לצאת נגד בנט, להבליט את חוסר האמינות שבו, את אי פעילותו במשרד החינוך. אנחנו משוחחים כעת עם מראשי איחוד מפלגות הימין, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום לך.
שלום בני, שבוע טוב, קצת, אתה יודע, רעיון כזה שבו צריך להוכיח שאין לך אחות, אבל אני מנצל את ההזדמנות בערוץ 7, אני לא אומר לו אף פעם.
אז בכל אופן, זה הדיווח הבוקר שם?
לא היה, לא נברא, לא משל היה. הכתב שוחח איתי אתמול, הבהרתי לו שמדובר בפייק ניוז, אנחנו עסוקים בחיוב, יש לנו כל כך הרבה מה להציג ולהראות, בעצמנו, בעשייה שלנו, ובעיקר בדרך שלנו, בערכים שלנו, במחויבות שלנו לציונות הדתית, גם ציבורית, גם ערכית, לדגלים, לשליחות, לחזון, לערכים הגדולים של התנועה הזו, שמחוללת באמת פלאות במדינת ישראל. יש המון המון סרוגים טובים מאוד במפלגות השונות, גם בליכוד וגם בימין החדש, ואפילו ביש עתיד. אין אף מפלגה שה-DNA שלה הוא מחויבות לציונות הדתית. זאת לא בושה אצלנו, זאת גאוות יחידה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מאמינים בדגל הזה. בסוף צריך לזכור, עם ישראל כולו יהיה ציוני דתי. הרי מה זה ציונות דתית? זה לחבר את היסוד הלאומי עם היסוד הרוחני, התורני, זה עם ישראל. 2000 שנה של מחלות של גלות יצרו נתק, אז נוצרה התורה מנותקת מהיסוד הלאומי, ונוצרה לאומיות שמנותקת מתורה, וכל הבשורה הגדולה של הציונות הדתית זה לחזור אחורה לימים הטובים של מלכות בית דוד ולכונן מחדש. זאת המשמעות של הגאולה, זאת המשמעות של הציונות מבחינתנו, זאת המשמעות של מדינת ישראל ושל הדור והתקופה שאנחנו חיים בתוכה, לחבר מחדש את הלאומיות עם התורה. פסח עם שבועות, דרך ספירת העומר, אנחנו מתקרבים תכף לימים האלה, זאת הציונות הדתית. עם ישראל כולו יגיע לשם בדרך ארוכה שהיא קצרה, היא אולי קצת ארוכה, אנחנו לא מחפשים קיצורי דרך, אנחנו לא מורידים את הדגלים שלנו, אנחנו מציבים בפני עם ישראל מודל חזון, ואנחנו יודעים שבעזרת השם הוא יגיע אליו, יש לנו את הסבלנות הנדרשת, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בדרך, גם בהווה, אבל בעיקר משמרים את החזון הזה בשביל העתיד הגדול, בלי להוריד אותו. את הדבר הזה יש מפלגה אחת בלבד שעושה, את זה אנחנו מציגים, את זה אנחנו מוכרים. בצד זה אני חושב עשייה מאוד מאוד ענפה בכל התחומים. באמת, אין לנו שום צורך להגיע למקומות נמוכים כאלה של נגטיב כלפי אף אחד מהחברים הטובים והנהדרים שמתמודדים סביבנו, ואנחנו סמוכים ובטוחים שבראש ובראשונה הציונות הדתית, ועוד ציבורים גדולים מאוד שמזדהים עם הדגם הזה, עם הדגלים האלה, עם החזון הזה, עם כל מה שאנחנו מציבים בחלון הרבה שלנו.
אבל בכל זאת, איילת שקד טוענת שהיו מסרונים אתמול שקריים שהם יעזבו לליכוד, או שילכו עם בני גנץ, והיא רומזת אליכם שזה אתם מפיצים את המסרונים האלה.
בני לא היה ולא נברא.
אתה יודע עליהם איזה מסרונים מדובר?
אני גם מקבל אותם. יש לי תחושה שמי ששלח אותם זה מי שרצה לשלוח אותם, ככה עוד לטעון שאנחנו שלחנו אותם. אני מזכיר לך שבנט ושקד עובדים עם רומו פילבר, שהוא אלוף בטקטיקות האלה, הוא זה שעשה לנתניהו את קמפיין הערבים נוהרים לקלפיות ביום האחרון של הבחירות הקודמות, והוא זה שעובד אצל בנט ושקד. הם כנראה אנשים מתוחכמים מאוד. אנחנו בכל אופן לא עסוקים בזה, לא חושבים על זה, כן. לא משקיעים איזה דקה אחת, אנחנו משקיעים הרבה מאוד לנסות להסביר ולשכנע שצריך וחשוב לשמר את המפלגה הציונית דתית, את התנועה הציונית דתית, אחת התנועות המשפיעות ביותר, הדומיננטיות ביותר במדינת ישראל בעשורים האחרונים, בכל תחומי העשייה, בהתיישבות, בחינוך, בצבא וגם בפוליטיקה.
אבל אתה יודע, עכשיו שבועיים וחצי לפני הבחירות, כולם מורידים את הכפפות והולכים על דברים הכי רגשים, הכי חריפים, גם יאיר לפיד, וראינו נגד נתניהו בצוללות, כבר מגיעים לבגידה, וכנראה זה גם יקרה אצלנו בציבור. אתה לא,
לא
מעריך
לא
את העניין הזה?
בני,
שזה אכן יקרה?
לא, אנחנו לא נגרר שם שום פנים, באופן מסיבה פשוטה, אנחנו לא חובשים כפפות אף פעם, אנחנו לא צריכים ללבוש כפפות, אין לנו אגרופים, אנחנו אנשים חיוביים שעוסקים בחיוב, שמציגים את החיוב, זה אנחנו, אנחנו אנשים עם עין טובה, זה החינוך שקיבלנו, אלה בתי המדרשות שגדלנו בהם, יש לנו עין טובה.
שאלה מה הקמפיינרים שלכם
על כל חלקיה. הקמפיינרים שלנו עושים את מה שאנחנו אומרים להם, אין אצלנו קמפיינרים, יש לנו אנשי מקצוע טובים ונהדרים ומסורים, שעושים את מה שהרב רפי ואנוכי מנחים אותם לעשות, וזה להתעסק במה אנחנו טובים, מה אנחנו יודעים לעשות, מה התוכניות העתידיות שלנו, ובהחלט יש לנו תוכניות רבות.
אז מה אתם רואים היום עם הסקרים? אתם מרוצים?
תראה, אנחנו בסך הכל, מצבנו בסקרים הוא טוב, אני חושב שהציבור יודע להעריך גם את האחריות שגילינו כשיצרנו את החיבורים הטובים, גם בינינו האיחוד הלאומי והבית היהודי, וגם אחר כך עם עוצמה, ואני חושב, אתה יודע מה, שגם הציבור יודע להעריך את האמינות שלנו, את היציבות שלנו, אנחנו לא משנים מסרים כל שבוע, אנחנו לא עובדים לפי סקרים, אנחנו לא בודקים מה הציבור רוצה לשמוע, ולפי זה משנים את קו הקמפיין שלנו, זה בדיוק ההבדל.
אבל נגד פיילין כן יש תמימות דעים שלפחות שמעתי משקד הבוקר שהוא לוקח להם מהצעירים של הציונות דתית שהיא טוענת ששייכים אליהם.
אנחנו לא תוקפים אף אחד, גם לא את פיילין. אני יצאתי בצורה מאוד מאוד תקיפה כבר לפני שבועיים נגד הלגליזציה. בסדר, וזה כמובן מותר, אני חושב שזה צעד הרסני ומסוכן, ואני יודעתי שאנחנו לא ניתן לו בשום פנים ואופן לקרות. והמשמעות היא שממשלת ימין, אם פייגלין לא תוכל לקום, אם הוא יתנה את זה בלגליזציה, זה יכול להיות שמי שמצביע לא מצביע שמאל. זאת אמירה עניינית, לגיטימית, שמתנגדת לחלק מרכזי, אולי החלק המרכזי, במצע הבחירות שלו, אבל אנחנו לא תוקפים לא אותו, לא את בנט ושקד בימין החדש, וגם לא את נתניהו. אנחנו בסך הכל מבליטים את מה שאנחנו טובים בו, את מה שאנחנו, קודם כל את מי אנחנו, בסדר? מי אנחנו ומה אנחנו במהות, ומתוך הבסיס הזה מה אנחנו מתכננים, גם בתחום החינוך, גם בתחום המשפטים, גם בתחום ביטחון הפנים, גם בתחום הדתות שאנחנו רוצים לקחת עליו אחריות, כדי שמדינת ישראל תהיה יהודית יותר, ועם ישראל יתחבר יותר לריבונו של עולם ולעצמו, ונעשה יותר קידוש השם במערכות שירותי הדת במדינת ישראל. יש לנו כל כך הרבה מה להציג, אין לנו דקה אחת, לא זמן ולא חשק להתעסק בשלילה על אנשים אחרים.
ואתה רגוע גם מבחינת שנתניהו יקבל את המנדט מהנשיא, לאור המתקפה עכשיו החדשה עליו, על בגידה וכולי בנושא הצוללות?
אני לא רגוע, אני יודע שאנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, אנחנו עושים את זה כבר כמה חודשים, גם כדי שגוש הימין ינצח ושלטון הימין יישמר, וגם שבתוכו תהיה נציגות גדולה, חזקה, משמעותית ודומיננטית לאיחוד מפלגות הימין, שכפי שאמרתי, הבריח התיכון שלה זו מפלגה הציונית דתית שנושאת את הערכים והדגלים, וזו מהותה, בסדר? זה לא שיש בה גם אנשים שהם סרוגים כאנשים פרטיים, אלא זאת המהות של המפלגה שלנו, ואת זה אנחנו מציגים לציבור, אנחנו רוצים שזה יקבל הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אמון מהציבור, כדי שהדגלים האלה, כולם, שהשקפת העולם הזאת תבוא לידי ביטוי בכנסת ובממשלה הבאה, בלי לגמגם ובלי, כן, בלי למצמץ, לא רק הווה, לא רק איזה פרקטיקה ימין מדיני, אלא ימין שנובע מתוך אמונה, מתוך תורה, מתוך כריכה של היסוד הלאומי עם היסוד הרוחני. זה עם ישראל, זה אנחנו.
ולסיום, סגת בן ארי, בן גביר, השופט מינץ, נדמה לי צריך היום להגיד האם הוא מקבל את ההצעה של בן גביר, ואם לא אתם, איך אתם פותרים את הפלונטר הזה, כמו שאומרים?
כן, לא, השופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות.
מלצר, לא מינץ, נכון.
אמור היום לתת את החלטתו. אם הוא יענה לבקשה, מה טוב, אם לא, אנחנו נלך לבדות, אנחנו חושבים שהמינימום שבמינימום, אחרי שבקת יצא את באמת צעד חסר תקדים, אפשר לתומכי הטרור והמחבלים להתמודד בכנסת, אבל את בן ארי פסל, זאת החלטה שדעתי מקוממת, בוודאי את כל הימין, אבל אני חושב שחלקים גדולים מאוד בחברה הישראלית, אני חושב שהמינימום המתבקש זה לפחות,
אפשרי הליך כזה, אפשרי הליך כזה שאתם...
אנחנו נפנה, כן, נפנה גם לבגץ, אני מקווה, שוב, לומר שאני, שיש לי ציפיות מבגץ, איך אומרים, זאת לא אמת, אבל אנחנו מחויבים, לפחות בהשתדלות שלנו, לא לחסוך כל מאמץ כדי לנסות ולהצליח לפחות בדרישה המינימלית הזאת, מה שלא יהיה, אני שוב משוכנע, שאת התשובה על הרודנות הזאת של בגץ ולעיוות הדין ולהטייה השמאלנית הזאת שלו הציבור ייתן בקלפי, אני חושב שהוא ייתן בנו אמון ויאפשר לנו לתקן את המערכת הזאת אחרי הבחירות.
אבל אם לא, אתם צריכים לתת לו איזשהו משהו, ככה הם דורשים, אני לא יודע כל מה שהם מדברים איתכם בעוצמה יהודית, יש להם כל מיני דרישות, נכון?
השותפות בינינו, אנחנו את המסע ומתן סיימנו, השותפות בינינו עכשיו שותפות... טובה ואמיתית, כולנו רוצים להצליח.
לא אמר שהם רוצים שר, הם רוצים איזה שם משהו במקום. אם הבג"ץ לא יענה לדרישתכם, מה שאתה אומר כעת?
לא היה שיח כזה. אני חושב שכרגע לכולם יש מוטיבציה, לפחות שאיתמר בן גביר ייכנס, איתמר...
במקום החמישי או במקום השביעי שמיני?
כרגע, אם בג"ץ לא יאפשר את הפתיחה, אז הוא יהיה במקום השביעי, אנחנו מנסים לקדם אותו, במקום השביעי, כן, מנסים לקדם אותו למקום החמישי, אם זה לא יצליח, הוא יהיה במקום השביעי, לפי רוב הסקרים עכשיו, במקום הזה מאוד ריאלי, אנחנו מכוונים גבוה, אני חושב שגם 8 וגם 9, אולי 10, זה מאוד מאוד ריאלי, אנחנו עובדים על זה קשה, ואני מקווה שנצליח, בעזרת השם.
אוקיי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מראשי איחוד מפלגות הימין, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה גם לך, ביני.
תודה רבה. היום אחר הצהריים בבארות יצחק התקיים כנס בהשתתפות נציגי רוב המפלגות שמתחרות בכנסת, ובו השתתפו נציגים מהקיבוצים והמושבים של הקיבוץ הדתי, הם ישמעו את כל נציגי המפלגות, ואנחנו משוחחים כעת עם מזכ"ל הקיבוץ הדתי, עמיתי פורט, שלום לך.
שלום רב, שלום וברכה.
אז אתם בעצם מנסים לשמוע, לראות, לגבש דעה לקראת הבחירות, מה בעצם מטרת הכנס?
נכון. המטרה שלנו היא גם באמת לעשות כנס דמוקרטי עבור הנציגים של התנועה שלנו מיישובים השונים, והזדמנות בלתי אמצעית לשמוע את נציגי הציבור, שאנחנו רואים בהם רלוונטיים להשקפת עולמנו ואפשרויות הבחירה שלנו. במידה מסוימת הגדרנו את זה שהם רואים את עצמם גם רלוונטיים לציונות הדתית, ובתוכה הקיבוץ הדתי עם המפיינים שלו. זה היה ההגדרה שלנו.
גם כחול לבן.
כנס דמוקרטי. נכון, כי בקיבוץ הדתי אנחנו מניחים, ככה לאור ההיסטוריה, שהציבור היה יותר ציבור מפדלניקי בעברו, ששייך לתנועת מפדל ההיסטורית, ועם השינויים ההתגוונויות, אז גם הרגלי הבחירה התגוונו, ותמיד היו גם כאלה שהצביעו יותר מרכז, ואפילו שמאל, היה גם תקופות שבהם הייתה ברית היסטורית, כמו שזוכרים חלק מאיתנו. אז
מימד אתה מתכוון?
כן.
ברית היסטורית עם מימד.
כן, אבל עוד לפני זה הייתה ברית היסטורית בין המפדל לבין תנועת עבודה. אתה יודע שהמפלגה הדתית לאומית ישבה בקואליציה עם תנועת העבודה והכל. עכשיו,
מה היה אגב בבחירות שעברו? מה קרה לפני 4 שנים? אתם יודעים? יש לכם מספרים?
כן, אז הציבור מצביע בין 70-80% מפלגות ימין, רובו הצביע לבית היהודי, חלקו הצביע לליכוד, זה היו ככה הפלגות היותר משמעותיות בצד הימני, תמיד היו עוד קצת, ובערך בין 20-30% הצביעו, בבחירות הקודמות כבר פחות עבודה ויותר יש עתיד, כן, אלה שלא מצביעים ימין. בקיבוץ הדתי. זה היה בערך סדרי הגודל, כמובן היו גם כמה יוצאי דופן, אבל זה תמיד היה. אז זה דבר אחד. דבר שני הוא כמובן, אנחנו רוצים לשאול את הנציגים גם שאלות ולשים על סדר היום גם את הנושאים שלנו, שזה הנושאים של ההתיישבות החקלאית. כל היישובים שלנו הם שימים חקלאיים. נושאים של חלוציות חברתית, כמו שאנחנו רואים אותם תמיד, אנחנו מנסים לעמוס על גבינו בתוך היישובים ולפעמים במרחב שמחוץ להם נשימות לאומיות של קליטת עלייה, של שילובי בעלי צרכים מיוחדים, של נושאים של חינוך, זה דברים שחשובים לנו. או בהקשר
של דת ומדינים? מה עם העניינים המדיניים, פינויים, זה לא מטריד אתכם?
לא, ודאי שגם העניין, ודאי שגם העניינים האלה מאוד מטרידים אותנו, וגם הסוגיות שמטרידות את כל אזרחי המדינה, ועומדים די במרכז סדר יום גם של הבחירות האלה, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, חוק הלאום, הדברים האלה מאוד מטרידים אותנו. רק אנחנו פה, המאפיינים שלנו, כמו שאמרתי גם לפני כן, הם מצד אחד יותר נוטים לצד הימני, ומצד שני הם מכילים באמת גיוון ודעות שונות. זה בהחלט, אז בהחלט זה מעניין אותנו, אנחנו נשאל גם על זה, ואם אני אגיד עוד דבר בהקשר הזה, הנושאים של דת ומדינה, קיבוץ דתי גם באופן מסורתי, היה מאלה שיזמו ניסיונות של אמנה חברתית בין הציבורים בישראל, עוד לפני גם ביזיון עדן, ואנחנו בהחלט רואים את זה כמשהו חשוב גם עבורנו, ואני נבקש לשמוע גם מהנציגים של מפלגות, גם בהקשר הזה, מה העמדה שלהם ואיך אפשר להתקדם בזה למקום יותר טוב.
אבל כולם מדברים עכשיו על הימין, הם שמאל, אנחנו ימין, זה עומד על הפרק הזה. אז הנושא הזה אתה לא אומר דברים ממש ברורים.
כן, אז בוא נגיד בכל זאת כמה דברים משמעותיים. אמרתי, רוב הציבור שלנו הוא ציבור שמצביע ימין. 7 מתוך היישובים שלנו נמצאים ביהודה ושומרון. זה צריך לדעת, 3 קיבוצים בגוש עציון, 3 מושבים בדרום החברון, שדמות מחולה, יש גם כמובן, יש גם מושב שיתופי אחד בגולן קשת. ואנחנו בהחלט רואים את ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל, כולל באזורים האלה שתיארתי, כחלק מהמטרה שלנו, ואנחנו בהחלט רוצים שההתיישבות הזאת תתפתח ותפרח. יחד עם זה, כמו שאמרתי, יש לנו גוונים שונים בהתייחסות לשאלה איך להתמודד עם המצב המדיני. אז אמרתי, הרוב ימין, והם יתמכו במפלגות ימין, והמיעוט, שהוא לא כל כך מבוטל, יתמוך כנראה במרכז, יותר במרכז, אולי קצת בשמאל. אנחנו נראה את הדברים כשיצביעו, אז נראה מה השתנה.
מה הכוח האלקטורט של הקיבוץ הדתי? עד כמה באמת יש לכם כוח?
כן, תראה, אנחנו לא ציבור ענק, כן? ציבור שלנו ביום טוב יכול להגיע ל 10,000 מצביעים, תלוי קצת איך סופרים, בסדר? עכשיו אנחנו בהחלט, יש לנו משקל כהתיישבות, כי אנחנו תנועת התיישבות יחסית מלוכדת, שמסוגלת למרות הגיוון שיש בעמדות הפוליטיות, להוביל בכל זאת איזשהם משימות לאומיות ביחד, גם משימה של התיישבות. השיתופי, גם הנושא של החקלאות, גם הנושאים של, שדיברנו עליהם מקודם, של מפעלים לאומיים וחברתיים, קליטת עלייה תמיד הייתה אצלנו נושא משמעותי, ופני גיור שהיו אצלנו. היום יש בתים לבעלי צרכים מיוחדים שמשולבים בתוך הקהילות, ודברים שאנחנו עושים, ולכן אנחנו חושבים שיש לזה משקל ציבורי מסוים, ואולי יותר מאשר המספר של הבוחרים הספציפיים, ואנחנו מאורגנים, זה גם חלק מהעניין, היכולת שלנו להתארגן ביחד היא חשובה, אולי היא גם דגם לזה שלמרות שיש הבדלים, אפשר לשתף פעולה על מכנה משותף רחב מסוים.
אבל אתם לא מחייבים אנשים להצביע, כל אדם הוא פרטי, עושה מה שהוא רוצה, כמוני, כמו, לא צריך כאילו... מישהו שיגיד לו מה לעשות, לא?
נכון. אז בוא נגיד את המובן מאליו, כמובן שאנחנו לא אומרים מה לעשות. אנחנו כן רוצים להציב עמדות בסיסיות, שנגיד ככה, שמכנה המשותף הרחב שלנו, להגיד לאנשים, תתייחסו לעמדות האלה ותצביעים מתוכם. אבל אנחנו לא מתכוונים להגיד, הצביעו למפלגה X. זה גם לא כל כך משנה, אבל אני חושב שאנחנו גם לא נגיד את זה. זאת אומרת, אנשים הם כמובן אנשים שבוחרים ועצמאיים, וכולי, וזה שנגיד זה גם לא יהיה הדבר שמשנה, וגם אנחנו לא מתכוונים להגיד, בגלל מה שאמרתי מקודם, זה לא התפיסה שלנו באופן כללי. אנחנו כן, אני אומר, באופן מסורתי היינו משולבים גם כגוף מאורגן בתוך המפדל, וגם אז לא כולם הצביעו מפדל כידוע. היום זה כבר נראה קצת אחרת, כל הדברים קצת השתנו.
והקמפיין בנושאים המדיניים, זאת אומרת, המצעים הם לא לגמרי ברורים, אז נכון. ברור שאפשר להתרכז רק בנושאים אחרים. בנושאים האלה...
כן.
אנשים מנסים להסתיר. שאלה אם אתה חושב שתקבלו תשובות, שאתם מתחילה מדלגים על העניין הזה.
תראה, אני חושב שהמפלגות הימין הן קצת יותר ברורים, ברורות בדרך כלל בתוך המצעים שלהם. מפלגות המרכז והשמאל, אנחנו גם נשאל, בהחלט נשאל גם על הדברים האלה, את הנציגים שיבואו מכחול לבן ומהעבודה. בהחלט נשאל אותם, נשאל גם את הצד השני, אבל אני אומר, בהחלט נשאל אותם מה מתכוונים לעשות, לאור תוכנית טראמפ, מה התייחסות לנושא של היישובים, פינוי יישובים אפשרי, או הקפאה או משהו בסגנון הזה, דברים האלה שאנחנו נעלה אותם בכינוס.
מה לדוגמה עמדתך בנוגע לפסילתו של בן ארי, הביקורת שעכשיו יש מהימין על השופטים, שקד רוצה לעשות שינויים, יש לכם עמדה בעניין הזה? בקיבוץ הדתי.
פה אני אגיד את העמדה שלי, אני לא אומר שהיא עמדה תנועתית, אבל אני אגיד ככה, קודם כל אנחנו חושבים שהצירוף הזה של בן ארי, הוא לא הקוסטה שלנו, אנחנו חושבים שזה צריך להיות הבדל משמעותי בין הציונות הדתית, המיינסטרימית שאנחנו רואים את עצמנו שייכים אליה, לבין עוצמה יהודית, עוצמה לישראל, איך שלא תיקרא. זה גם עניין של סגנון וגם עניין של רעיונות, שאנחנו רחוקים מהם כרחוק מזרח ממערב. אנחנו חושבים שהייעוד, הלאומיות, כמו שהיא צריכה להופיע, כשנושאים את הרעיון הלאומי בצורה נכונה, היא רחוקה מאוד מהביטוי שלה, כמו שהוא מתבטא בעוצמה יהודית, וברעיונות של... כהנה או ממשיכי דרכו הנוכחים.
זה לכולם יודעים שהצירוף הזה נועד מאילוצים של אחוז חסימה. וגם נתניהו היה פה מעורב, אז זה לא נעשה מלכתחילה.
נכון, אמת. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שבגץ, בהינתן המציאות הקיימת, וגם היועץ המשפטי לממשלה לפניו, היה צריך להסתכל על הדברים בצורה, באופן כללי, או לפסול את המועמדים שעמדו לפסילה משני הצדדים, כמו שכבר דובר, גם בלד וגם מיכאל בן ארי, או, וזה נראה לי יותר נכון, להכיל גם את הגוון הזה כאפשרי בתוך מערכת הבחירות. זה העמדה של בג"ץ. מצד שני, אני לא חושב שאנחנו, אנשי הציונות הדתית, צריכים להיות מליצי היושר של עוצמה יהודית, ולהסביר כמה הם ראויים וטובים, כי בעיניי לפחות זה לא נכון. אז זאת אומרת, אז אני אומר, הבג"ץ לא היה צריך לפסול אותם, אבל אנחנו לא צריכים להילחם באדם. אנחנו כן צריכים להבהיר גם לבית המשפט וגם מבחינה ציבורית, שצריכה להיות תחושה של צדק צריך להיראות ולהיעשות, תחושה של איזון, הדברים האלה קצת הופרו בהחלטה הזאת של בג"ץ, ללא ספק. אז זה מה שמראה את הזעם בחלק גדול מהציבור, בצד ימין.
אז אצלכם בקיבוץ הדתי יכילו את כולם ורק לא את האיחוד הימין? זאת אומרת, יקנו לימין החדש, כן, אין להם מה לחפש אצלכם
לא, ודאי שכן.
לרב רפי פרץ ולסמוטריץ'?
הרב, בעוד איך שיש להם מה לחפש, הרב רפי פרץ יהיה בכינוס. יבוא איתו בעזרת השם גם מוטי יוגב, חבר הכנסת, ואופיר סופר. ודאי שיש להם מה לחפש. אני אומר שאנחנו לא אוהבים, רוב הציבור שלנו מאוד מתנגד לאיחוד הזה עם עוצמה יהודית. זה לא אומר שחלק ממנו בהחלט יצביע למפלגות האלה, לאיחוד מפלגות הימין. זה נראה לי דווקא מאוד סביר, לאור מה שאני שומע בשטח. חלק מהציבור שלנו בכל זאת יצביע לזה. למרות, אני אומר, למרות ההסתייגות מעוצמה יהודית. כי כמו שכבר אמרת, חלק רואים בזה איזשהו בלוק טכני שהוא הכרח בעל יגונה. ראה למשל מאמר שכתב אמנון שפירא, חבר תיר הצבי, מזכ"ל בני עקיבא לשעבר, בעניין הזה גם במקור ראשון, שהסביר למה אין, לא הייתה ברירה וצריך לקבל את זה. אז אני אומר, יש בהחלט, והחבר'ה האלה יהיו אצלנו, אנחנו גם לא, אנחנו בשום אופן לא מחרימים את האנשים האלה שהם גם יקרים, הם גם שותפים לחלק גדול מהשקפת העולם. של חלקים נבחרים, חלקים נרחבים מבין אנשי הקיבוץ הדתי, אז בהחלט הם חלק גם מהכינוס הערב וגם
כנראה יהיו...
לא עוצמה יהודית. אז עוצמה יהודית לא הזמנו, ולא במקרה, חד משמעית.
כן, כן, בסדר. טוב, אז נודה לך על הדברים, מזכ"ל הקיבוץ הדתי, עמיתי פורת, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך, בהצלחה. בחירות טובות, לבחור נכון.
תודה רבה לך. אנחנו משוחחים כעת עם דניאלה וייס, חברה בהנהגת תנועת ההתיישבות נחלה. שלום לך.
שלום, שלום.
אז קודם כל רצינו באמת לשמוע ממך כמה מילים על השר רפי איתן, השר לשעבר, זיכרונו לברכה. הבנו שאת יש לך מה, הכרת אותו, יש לך מה לומר.
כן, ראשית, צער גדול. באמת היינו ברמה של... ממש חברות, שפעמים רבות רפי ואשתו מרים תיבדל לחיים טובים וביקרו אצלנו בקדומים, תהילו איתנו, באו הרבה מאוד לסעודות שבת בביתנו. הבנות שלי הבוקר התקשרו, הביאו צער, הם הרגישו שהם ממש, רפי היה בתקופות מסוימות ממש כמו בן בית.
איך היה לכם קשר איתו? איך בכלל יש לכם קשר?
אני חושבת שהיוזמה לקשר הייתה יותר של בעלי אמנון, ויכול להיות, איך זה ממש התחיל כמו שאומר, אני לא זוכרת, אבל מדובר בקשר של עשרות שנים. ורפי ביקש ממני גם שאני זום גישה עם הרב משה לוינגר בחברון, משה לוינגר, ונסעתי באמת איתו, והייתה פגישה ארוכה ומאוד מאוד מרשימה. הרגשתי שאני צופה בשני מנהיגים גדולים. הייתי אומרת, רפי אולי פחות כמנהיג ויותר כאדם שפעל הרבה מאוד מאחורי הקלעים למען ארץ ישראל, והרב לוינגר יותר כאדם שכאישיות מנהיגותית ציבורית. אבל שניהם שתרמו כל כך הרבה למדינת ישראל, לקומוניות ישראל, והיה מפגש מאוד מרשים בבית הרב לוינגר בחברון.
הבנתי שהשר איתן היה פעיל למען ביטחון ישראל, את מוסיפה פה את ההיבט של למען ארץ ישראל, אז זה לא ידעתי.
גם, כן, כן. באמת, אז הזכרתי את המפגש הזה, את הנסיעה המיוחדת הזאת לחברון, מפגש של שעות ארוכות ושיחות יסודיות מאוד, ואני ישבתי והתבוננתי בהתפעלות. רפי ידע לספר דברים מעניינים, וידע גם לשמור סוד, כפי שכולם יודעים ששמר, שהרבה מאוד מהדברים שהיה שותף לעשייה שלהם לא סופרו. אולי חלק מהם סופר.
לזה תקופה מדובר? שהוא פגש את הרב?
כל התקופה. לפני מספר שנים הוא פשוט ביקש ממני לקיים את המפגש הזה. הקשר...
זאת אומרת, לפני שהיה בכנסת, אחרי שהיה בכנסת?
זה היה... לא, אני חושב שזה היה בתקופה שהוא היה בכנסת. אני חושב שזה היה בתקופה הזאת.
אוקיי.
לא, לפני מספר שנים. הקשר הגיאוגרפי עם ההתיישבות ביהודה ושומרון הוא קשר ארוך שנים. הוא ביקר כאן, שאומרת כאן זה בקדומים, והיינו ביחד ביקרנו בכמה מקומות. הוא גם עזר ותמך, אפילו ברמה של תרומות. ואני ייחסתי חשיבות לקשר הזה, מכיוון שרפי ניסה כל הזמן, לא הייתי אומרת לשכנע אותי, אבל להעביר אליי ואולי גם דרכי את המסר, שאין מנוס מחלוקת יהודה ושומרון למשהו כמו 60% ההתיישבות היהודית ו-40% עבור הערבים. ואני חושבת שהנושא הזה עלה עשרות פעמים בשיחות אצלנו בבית, גם בסעודות שבת, שהוא ומרים היו מגיעים לסעודות שבת אצלנו, וגם אצלו בבית, בתל אביב. ואני הסברתי פעם אחר פעם, שאין שום סיכוי שאנשי הציבור של יהודה ושומרון יסכימו לוותר על איזשהו שעד מארץ ישראל או מיהודה ושומרון, אין שום סיכוי. והיינו חוזרים על אותן נוסחאות, על אותם דפוסי דיבור. הרגשתי שליחות להעביר את המסר הזה דרכו. ידעתי תמיד, מכיוון שהוא סיפר שהוא בקשר תמיד עם שרים, עם ראשי ממשלה, כתב להם, המליץ להם, והיה לי חשוב מאוד להעביר את המסר שכאן אין תזוזה, כאן בקרב ההתיישבות, אין תזוזה בנחישות, בנחישות, החד משמעית, לא לוותר, לא שאל. אני לא יודעת כמה הבאתי אותו מדעתו, אבל מאחר והוא באמת היה אדם מאוד ישר, אז אין לי ספק שהדברים הועברו כפי שאמרתי אותם, גם מאוד גבוהים.
שומר אותך קצת מקוטע פתאום, אם תוכלי קצת להתייצב במקום קליטה.
בשבוע שעבר בעלי דיבר עם רף, וסיכמנו שניפגש השבוע, אז זה לא התבצע בדרך שנהגנו לעשות זאת, אני אומרת בכאב. ורציתי גם להתייחס לאיזושהי איזשהו קטע מאוד מעניין ואופייני. רפי היה איש חובק עולם. אירופה, ארצות הברית, בשנים האחרונות הוא לא יכול היה לארצות הברית בגלל פרשת פולארד, וגם פרשת פולארד עלתה על השולחן ואצלו בבית פעמים לא מעט, ואני לא רוצה לייצג אותו בעניין הזה. הוא ידע להתייחס גם לי. הוא התייחס לזה.
שומעים אותך מאוד מאוד גרוע, אם תוכלי לעמוד במקום מסוים יותר טוב.
עכשיו קצת יותר טוב?
בוא נשמע, פשוט עד עכשיו...
כן.
כן.
באחת ההזדמנויות הביא אליי הביתה מספר אורחים, נבן אורחים מפקד אקסודוס, יוסי הראל, למבוגר, והביא מספר אורחים מאנגליה, יהודים, שתמכו בהקמת העיר וואבי. ואני מאוד כאב לי הנושא הזה, ומדובר על גיוס של מאות מיליונים של דולרים כדי להקים לערבים, ערבים יהיה טוב, ערבים יהיה טוב. הסברתי בצורה מאוד...
את שוב מאוד מאוד קטועה לנו, דניאלה.
הסברתי שאם היו רפואים כאלה ניתנים ליהודים ולא לערבים, היה מאוד מחזק את המעמד שלנו בארץ ישראל, בלב ארץ ישראל, את הסכומים האלה לבנייה. שיום מסתבר שזאת אי רפואה, אני מקווה שנוכל.
דניאלה, אני מצטער, אנחנו לא יכולים לשמוע את הדברים. את נקטעת לנו ואנחנו לא מצליחים לשמוע פשוט את הדברים.
אוקיי, אני עוברת עכשיו ממש לאגף אחר.
אוקיי. אמרת שהיום העיר רפאים.
היום רואה בי עיר רפאים, ואני רואה שאנחנו כיהודים יוכלו לקנות את העיר הזאת, ובאמת יישוב חדש בארץ ישראל עבור יהודים. אני ניסיתי להסביר באותה הזדמנות, כשרפי היה כאן עם האורחים, שמאוד מאוד כואב הלב, שיהודים משקיעים את הונם ועונם בחיזוק היהודים. אחד המשתתפים בפגישה הזאת.
חיזוק הערבים, את מתכוונת.
לא, אם היו משקיעים בחיזוק היהודים ולא בחיזוק הערבים, כן. היה טוב.
כן,
היה טוב,
את אומרת, כואב הלב שיהודים משקיעים את עונם בערבים, בעיר וואבי, את מתכוונת.
נכון, כאב הלב, ובאמת אחד המשתתפים יהודי בכה בפגישה הזאת. אני לא יודעת עד כמה זה השפיע עליו לשנות את דעתו, אבל אני מספר את הסיפור הזה, א', שהוא נוגע בהמון נקודות שקשורות לקשר שהיה לי עם רפי. שנינו הקפדנו על שמירת הקשר הזה, ומרים, אשתו של רפי, עזרה גם לנו, כשביתי נעמה, בעלה נרצח במשפחת גביש, האסון הנורא שפקד אותנו, אז מרים, שידעה סבל בעצמה, ולא אכנס לזה עכשיו, אבל היא מאוד עזרה לנו, ובאמת זה ביטוי לקשר אישי מאוד חזק. זה מעניין שרפי ביטה השקפת עולם של חלוקת יהודה ושומרון, שלי ההשקפה הזאת והגישה הזאת כאבה מאוד, אבל האמנתי כל הזמן שבשל יושרו הרב, ואהבת ארץ ישראל והזכויות שלו שהם באמת בקנה מידה ענק, בזכות כל הדברים האלה יהיה טוב לארץ ישראל. ובאמת התמדנו בקשר הזה, והיום זה יום שכואב לי גם ברמה האישית וגם ברמה של האובדן הלאומי.
וכעת קצת לבחירות, הבנו שאתם עושים כל מיני דברים חשובים, שיירות של רכבים.
אנחנו כתנועת נחלה, עכשיו בעצם שעות אלה אנחנו הקמנו חמל, חדר מאבק, שאנחנו באמצעותו מארגנים שיירות של כלי רכב, לשיירה אחת ארוכה שתגיע לבית ראש הממשלה ביום שלישי, לא השבוע, ביום שלישי הבא. הכותרת היא כמו הכותרת של המשמרת על יד בית ראש הממשלה, שאנחנו מקיימים כבר למעלה מחודשיים, משמרת לכבודה של ארץ ישראל, שקוראת כן לתוכנית ההתיישבות של שמיר, מתקופת ראש הממשלה שמיר, ולא לתוכנית טראמפ. עכשיו נתניהו מנסה להספיר את זה שיש תוכנית שמתבשלת, והדברים חמורים בעיניי, מכיוון שאנחנו צריכים להצביע כולנו על משהו שאנחנו יודעים, ולא על משהו שלא יודעים. וכשמצביעים עבור הנהגה, צריכים לדעת מה היא מייצגת. ולכן אנחנו כן רוצים כבר עכשיו להפנות את תשומת לב הציבור לכך שיש תוכנית, והיא תוכנית, כפי שאמר גרינבלט, שיהיו בה ויתורים כואבים, ואנחנו רוצים להיאבק נגד ויתורים ולדרוש אפשר מוחלטת של הקפאה ובנייה מסיבית על פי תוכנית שקיימת. אנחנו מגדירים את זה כשמה כן, היא תוכנית שמיר לבנייה בכל מרחבי יהודה ושומרון. זו הייתה התוכנית המקורית של ראש הממשלה שמיר, שהעמיד צוות של 15 צוותים שריכזו תוכנית היקפית לכל ההתיישבות בכל מרחבי יהודה ושומרון. ומדובר על התיישבות עבור 2 מיליון יהודים. אנחנו רוצים לקדם את הנושא הזה לפני הבחירות.
טוב, זה כבר, איך אומרים, לא ניכנס לזה עכשיו לכל התוכנית, בנפרד אולי. כבר דיברנו על זה גם.
שואלים אותי פשוט מה זה שמיר, באמת אצלך אמרתי, אבל עדיין אנשים שואלים, אז אנחנו אומרים, תשמש לנו מליץ יושר, גם הפעם. זהו, תעביר את הדברים בצורה בהירה.
את חושבת שיהיה לו זמן ככה, הוא צריך להיות עסוק עכשיו עם הצוללות ועם כל העניינים, יהיה לו זמן לתת לכם תשובות לפני הבחירות?
אני לא מצפה לתשובה ישירה מראש הממשלה עכשיו. זה, אני חושבת, לא בוגר לדרוש את זה בצורה כזאת, אבל יש מה שנקרא להעמיד דרישות לפני ממשלה שתקום, ואני מאוד מאוד מייחלת ופועלת שזאת תהיה ממשלת ימין, אבל שהיא תעמוד על יסודות מאוד מוצקים של ארץ ישראל השלמה, הגדולה, שהולכת ונבנית בגדול ולא בגמגומים ולא במחבואים. את הדרישות האלה אפשר להעמיד וצריך להעמיד, ואנחנו נעמיד, ואם יהיה צורך נמשיך גם אחרי הבחירות להיאבק עד אשר התוכנית המקורית של בנייה בכל רחבי ארץ ישראל תמומש. זה לא תוכנית שמוגבלת עד הבחירות. עד הבחירות מעמידים דרישות, מכיוון שעכשיו האוזניים קרויות לכל אמירה שהיא מחודדת, ואנחנו כאן מחדדים מה החידוד. כל ארץ ישראל, לא ABC, לא תוכנית X ולא תוכנית Y, רק התוכנית המקורית, הציונית המקורית של בניין הארץ כולה. אנחנו מאמינים שהדברים כן ייקלטו, ועכשיו הזמן גם לומר אותם ולדרוש אותם.
אוקיי, תודה רבה לך, נודה לך על הדברים. דניאלה וייס, חברה בהנהלת תנועת ההתיישבות נחלה, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
תודה. אתמול בכנס בחירות של יהדות התורה בבני ברק, שם נאמרו דברים קשים על ידי הרב אביעזר פילץ, אחד הרבנים שנאמו בכנס, שעשה השוואה בין מדינת ישראל לבין הנאצים, גם ביחס אל הדת, אל החינוך, והוא דיבר גם על נושא ההפרדה באוטובוסים, למה אצלנו לא מאפשרים הפרדה בין גברים ונשים, שאפילו הנאצים ידעו שצריך לתת מגורים נפרדים לגברים ונשים. אנחנו משוחחים כעת עם דוקטור אפרים זורוף, מנכ"ל מכון ויזנטל בירושלים. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אז זה ידוע שרבנים חרדים לפעמים כאלה נוטים להגיד דברים קיצוניים נגד המדינה הציונית, אז אולי הדברים באמת קצת יצאו מפרופורציה. איך אתה רואה את הדברים?
אני רואה את הדברים בחומרה רבה, אמירה מאוד אומללה, קודם כל בלי שום בסיס היסטורי או אקטואלי או עובדתי. אמירה שממש פוגעת בעם היהודי, בכל מי שלא חרדי. וקשה להאמין שהרב פילץ באמת חושב ככה. אבל חלק מהבעיה היא שיש מנהיגים בציבור החרדי, לא כולם כמובן, שמרגישים שהמדינה רודפת אותם, לא מתחשבת בהם, לא מעריכה את התשומה שלהם למדינה, כאילו שלכאורה לימוד התורה שלהם היא בעצם מה שמגיני על עם ישראל, ולא הבחורים והבנות שהוכות לצבא מחפות את נפשם כדי להגן עלינו.
לגבי ההיסטוריה, אתה אומר, מה זה, האם הייתה אכן הפרדה כזאת בתקופה הנאצית?
הייתה הפרדה במחנות, במחנות הפרידו בנשים וגברים, אבל זה כל כך אידיוטי לעשות את ההשוואה הזאת. ולהגיע למסקנה, כל כך כאילו מופרכת.
אולי הוא דיבר על הגטו? או שהוא דיבר על המחנות?
לא, בגטו לא הפרידו.
בגטו לא.
בגטות לא הפרידו בין נשים וגברים. רק במחנות. לא בגירושים למחנות הריכוז מהמוות, ולא בגטות עצמם, רק במחנות.
וזה כנראה מסיבה...
לא רק יהודים, זאת אומרת, גם הצעירים לא יהודים. הופרדו נשים וגברים.
כן, טוב, כמו שיש בכלא, כלא לגברים, כלא לנשים,
כן, בדיוק,
גם בימינו.
כמו שיש בכלא, מסיבות מובנות.
זאת אומרת, דברים לא ככה...
זה חושף בורות איומה לגבי דברים כל כך בסיסיים בהיסטוריה של עם ישראל. אבל זה לא פלא, בישיבות חרדיות מלמדים היסטוריה. היסטוריה קיימת כדי לשרת את האינטרסים החרדיים, כשהיסטוריה כאילו עוזרת להם ותומכת בגרסה שלהם, אז היסטוריה נכונה, ולא, הם פשוט משנים את ההיסטוריה.
כן, כשיש, אני מניח, הם לא בדיוק מציינים את יום השואה.
לא, זה מסיבות דתיות, בגלל שיום השואה נופל בחודש ניסן, ובניסן אין הספדים, אז זאת הבעיה, יש שם בעיה דתית גם מעבר לבעיה האידיאולוגית. אבל אתה צודק בעצם, זאת אומרת, אפילו נניח לרגע שהיו מעבירים את, את יום השואה לתשעה באב, כמו לפי שהציע מנחם בגין בזמנו, אני לא חושב שהם היו כוללים את נושא השואה באבל של חורבן הבית.
כן. טוב, העיקר ש... איך אומרים, המחש...
אני הייתי מציע, באמת, הייתי מציע לרב פילץ, באמת להתנצל. וזה יהיה באמת צעד מאוד חיובי ומאוד קונסטרוקטיבי. ובמקום להוסיף שמן למדורת האיבה והעוינות בין הציבור החרדי, לא כולם כמובן, חס וחלילה, לא רוצה לעשות פה הכללה, אבל לאלה שבציבור החרדי מתייחסים למדינה כאילו שהיא מדינה רודפת חרדים, במדינה נאצית, דברים איומים. אוקיי? אז אם הוא יתנצל, אנשים יבינו שהוא פשוט... היה לו איזה פדיחה, והוא הבין שזה באמת לא, והוא יודע כמובן שזה לא ככה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. דוקטור אפרים זורוף, מנכ"ל מכון ויזנטל בירושלים, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.